כתובות, דף נון א', מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, מספרת הגמרא, ההוא יתום ויתומה, דעתו לקמי דרבה. סיפור עצוב, כואב, היה אדם שעזב את העולם, והשאיר ילד וילדה יתומים. מי יטפל בכל הירושה? בית דין מינו אפוטרופוס, הוא שמר על הירושה. על פי התורה, הסדר של היורשים, אדם שמת, הבן יורש. אם אין בן, הבת יורשת. האדם מתחייב בכתובה שהבת, עד שהיא תיבגר או עד שהיא תתחתן, היא מקבלת מזונות מהירושה שהבן ירש. באו היתום והיתומה לפני רבה. הם ביקשו שיסדר, שיהיה להם מזונות. אמר לו רבה, רבה אמר לאלה שהיו ממונים על הנכסים, על הירושה, לאפוטרופוס, ההלו כל כך הרבה מזונות ליתום, בשביל שזה יספיק גם ליתומה. לכאורה זה פשוט, אבל יש כאן חידוש גדול. כמו שכבר אמרנו, הסדר על פי התורה של הירושה, שהבן יורש, אם אין בן, הבת יורשת. כשהבן יורש, הבת מקבלת מזונות מהירושה. אם יש נכסים קרקעות, בוודאי שהבן מחויב לפרנס את אחותו, את הבת. אבל אם יש רק מטלטלים, יש ויכוח בברייתא בהמשך בין רבי לבין רבי שמעון בן אלעזר. האם הבן מחויב לתת מזונות לבת גם אם מטלטלים? רבי סובר שכן, רבי שמעון בן אלעזר אומר שלא. כאן רבא פוסק שנותנים מזונות לבת. המקרה הוא שהיה רק מטלטלים לבן, ובכל זאת הוא ביקש שיביאו גם לבת מזונות. אמרו לי רבנן לרבה, אם חכם אחר היה פוסק ככה, איך הרשנו? היינו יכולים להבין שהוא סובר שהבת מקבלת מזונות גם אם אין קרקעות ויש רק מטלטלים. אבל, ואמר הוא דאמר, הרי הרב הוא בעצמו אמר, הרי דעתו של רבה היא שנותנים מזונות ליתומה מהירושה שהיתום ירש רק אם יש מקרקעי ולא אם יש רק מטלטלי. בין למזונות שנותנים מזונות לבת, בין לכתובה שהאלמנה רוצה לגבות מה שהתחייבו לה בכתובה, ובין לפרנסה כשהבת רוצה להתחתן ורוצה נדוניה, גובים רק מקרקעות של הירושה, ולא אם יש ירושה רק של מטלטלים. למה כאן רבה פוסק שהבת מקבלת מזונות ממטלטלים של הירושה שהקטן ירש? אז רבה אמר לו, יש כאן סיבה מיוחדת. כי הרי הילד הזה, מי יעזור לו? אחותו יכולה הרבה לעזור לו. אילו רצה שפחה לשמשו, מי לא יאבין עליה וכי לא היינו נותנים מזונות בשבילה. כל שכן כאן, אחד, היא קטרתי. אמנם בוודאי שהיא אחותו, והיא כל כבודה בת מלך פנימה, ובאמת מכבדים אותה, וזה ודאי לא דומה לשפחה כלל וכלל. אבל בכל זאת, בוודאי שגם בשביל הבן זה טוב שנותנים מזונות לאחותו, וככה הם יהיו ביחד והיא תעזור לו. מביאה הגמרא תנו רבנן את אותה ברייתא שעוסקת בנושא מתי נותנים מזונות, מתי הבן נותן מזונות לאחותו הבת מהירושה שהוא ירש מאביהם. אחד, נכסים, דהיינו קרקעות, שנקראים נכסים שיש להם אחריות. בדרך כלל אדם שקונה קרקע בא מישהו וטוען שהקרקע הזאת משועבדת לחוב שהמוכר היה חייב לו, דרך כלל המוכר צריך לקחת אחריות, ואם גובים את הקרקע מהקונה, לתת לקונה להחזיר לו את התשלום או לתת לו קרקע אחרת. קרקעות נקרא נכסים שיש להם אחריות. בנוסף, זה נקרא נכסים שיש להם אחריות שבאדם יכול להסתמך על הקרקעות האלה, אף אחד לא יכול פשוט להעלים אותם. הם קיימים, הם עומדים, אפשר לסמוך עליהם. בכל אופן, נכסים שיש להם אחריות, הכוונה, קרקעות. ואחד, מטלטלים, שנקראים נכסים שאין להם אחריות. במילים אחרות, בין מקרקעות ובין ממטלטלים, מוציאים מהם כדי לתת מזונות לאישה ולבנות. לוקחים מהיורשים ומפרנסים את האלמנה והבנות. דברי רבי. זאת אומרת, לפי דעתו, גם אם היורשים קיבלו מטלטלים, הם מחויבים לפרנס עם זה את הבנות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בקצרה, הרעיון של דעתו היא שרק אם יש קרקעות, הבנים צריכים לתת מזונות לבנות. אם אין קרקעות, לא. הוא אומר את זה בצורה כזאת. נכסים שיש להם אחריות, אם אבא השאיר ירושה קרקעות, אז מוציאים לבנות מן הבנים. הבנים הרי יורשים, אבל הבנות מוציאות את המזונות מהבנים. דבר נוסף, אין דבר כזה שחלק מהמשפחה ישתלטו על כל הירושה. אז אם הוא השאיר רק בנות ואז הבנות יורשות, אי אפשר שחלק מהבנות, נגיד הבנות הגדולות, ייקחו את כל הירושה והקטנות לא יקבלו כלום. אלא אם הבנות הגדולות לקחו את הכל, מוציאים לבנות הקטנות מן הבנות הגדולות, מחלקים את זה בשווה בין כולם. ואותו דבר, כשהבנים ירשו ויש עוד בנים שהיו קטנים בזמן הירושה, והגדולים השתלטו על כל הירושה, מוציאים לבנים הקטנים מן הבנים הגדולים, מחלקים את זה בשווה. ויש חידוש גדול, שבדרך כלל, מי זה שיורש על פי התורה? הבן. אבל יש מקרה שהבת יורשת והבן לא, גם כשיש גם בן. באיזה מקרה? בנכסים מועטים. אם יש רק בנכסים כדי מזונות של הבת, ואז לא נשאר לבן שום דבר מה לרשת, נותנים את הנכסים לבת שהיא תתפרנס, ויהיה לה מזונות, והבן יחזר על הפתחים, ישיג בעצמו פרנסה. כל הירושה עוברת לבנות. אז זה מה שאומרת הברייתא. אם הבנות השתלטו על הירושה, מוציאים את הירושה ונותנים את זה לבנים מן הבנות בנכסים מרובים, כשיש נכסים מרובים ויש מספיק גם לרשת וגם לתת מזונות לבנות, הבנות לא יכולות לקחת את כל הירושה. הירושה שייכת לבנים, רק הבנות מקבלות מזה מזונות. אבל אם יש נכסים מועטים שכולם מספיקים רק למזונות הבנות, לא מוציאים לבנים את הירושה מן הבנות, במקרה של נכסים מועטים, אלא משאירים את הנכסים אצל הבנות, הן מקבלות את הכל, והבנים ישאלו על הפתחים בשביל להתפרנס. זה הכל כשאבא השאיר קרקעות. אבל אם הוא לא השאיר קרקעות, אלא רק מטלטלים שהם נקראים נכסים שאין להם אחריות, אז היחידים שיורשים לפי דעתו של רבי שמעון בן אלעזר זה הבנים. ולכן, כמובן במקרה שיש בנים, מוציאים לבנים מן הבנים. אין דבר כזה שהבנים הגדולים השתלטו על כל הירושה, אלא מחלקים את זה בין כולם בשווה, גם לקטנים. ואם אין בנים אלא רק בנות, והבנות יורשות והגדולות השתלטו, מוציאים לבנות הקטנות מן הבנות הגדולות כדי לחלק את זה לכל הבנות בשווה. אבל לא מוציאים מהבנים כדי לתת לבנות מן הבנים, כדי לתת מזונות לבנות, כי אין דבר כזה לתת מזונות לבנות מהנכסים שירשו הבנים, אלא רק אם האבא ישיר קרקעות, אם היורשים ירשו קרקעות, אבל אם ירשו רק מטלטלים, לפי דעת רבי שמעון בן אלעזר, לא נותנים מזונות לבנות מהירושה הזאת. ואם כן, בקצרה, יש כאן ויכוח בין רבי לבין רבי שמעון בן אלעזר, במקרה שאבא ישיר לבנים ירושה של מטלטלים. לפי דעת רבי, הם מחויבים לתת מזונות לבנות, ולפי דעת רבי שמעון בן אלעזר, לא. וכאן אנחנו רואים שההלכה היא שונה מכל המקומות. אף אגב, זה בדרך כלל קיים עלן, הלכה כרבי מחברו, כשהוא חולק על אחד, במקרה שלנו הוא חולק רק על רבי שמעון בן אלעזר. כאן, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ולא כמו רבי, ולא גובים מזונות לבנות מהבנים, אלא אם כן הם ירשו קרקעות. לא אם הם ירשו מטלטלים. דאמר רבה, הלכת ההלכה היא שגובים ממקרקעי, אם האבא ישיר קרקעות והבנים ירשו, אז גובים את השלושה דברים שנראה מיד. ולא ממטלטלי, אם אבא ישיר מטלטלים לא גובים, בין לכתובה של האישה שרוצה לגבות מהירושה של בעלה, שהבנים ירשו, בין למזוני המזונות של הבנות, ובין לפרנסה, הבנות שרוצות להינשא ולוקחות נדוניה מהירושה, גובים רק אם יש קרקעות. אומרת המשנה, אדם מתחתן עם אישה, הוא חייב לתת לה כתובה. חייב להתחייב לה כתובה. והבסיס של הכתובה, זה אם הוא מתחתן עם בתולה, הוא מתחייב לה לתת 200 זוז אם הוא יגרש או שהיא תתלמן ממנו. ואם היא לא בתולה, 100 זוז. ואם הוא לא כתב לה כתובה, בכל זאת, אם בתולה היא גובה 200, כשהיא מתאלמנת או מתגרשת, שזה כתובת בתולה, ואם היא לא בתולה, אלא למשל אלמנה, גובה מנה, כמו הכתובה שלה. אף על פי שהוא לא התחייב, בכל זאת הוא מחויב, מפני שהוא תנאי בדין שהוא חייב לתת את הכתובה הזאת. ומכיוון שזו תקנה שחכמים תקנו, זה כאילו שהוא חתם והביא לה שטר כתובה. אם הוא כתב לה בכתובה שהוא משעבד לקרקע, שמהקרקע הזאת היא תגבה את הכתובה. והקרקע הזאת שווה בקושי מנה. שדה שווה מנה. תחת 200 זוז שהוא מחויב לה, אם היא בתולה. או, ולא כתב לה כל נכסים דעית לי שיש לי אחראים לכתובתך. הוא לא שאיבד לה את כל הנכסים לכתובה, אלא רק שדה אחת. שיש בשווי למשל של מנה, בכל זאת כל הנכסים שלו משועבדים לכתובה, והוא חייב, והיא יכולה לגבות מכל הנכסים שלו את הכתובה. שהוא תנאי בדין, שכל הנכסים שלו משועבדים לכתובה של המנה או של המתיים. אדם שמתחתן עם אישה, חכמים תקנו שהוא מתחייב לה שאם היא נופלת חלילה בשבי, הוא פודה אותה בכל ממון שבעולם. פודה אותה בכל אופן. והוא לא כתב לה את זה בתור התחייבות בכתובה. אם תשתבעי אפריקינך, אם היא תיפול בשבי, הוא פודה אותה. ואם הוא לא כהן, אז הוא גם כותב לה ועוטבינה חלי לאינטו, שהוא יחזיר אותה להיות אשתו. כי כשאישה נופלת בשבי, חוששים אולי היא נטמעה. נבעלה לשבי, ואז אם זה היה ברצון היא נאסרת על בעלה, ואם זה היה באונס, אז אם בעלה הוא כהן היא נאסרת עליו, אבל אם הוא לא כהן היא לא נאסרת עליו. ובכהנת, מה זה כהנת? הכוונה שהיא נשואה לכהן, גם אם היא בעצמה לא כהנת, הוא לא יכול להחזיר אותה להיות אשתו, כי ברגע שהיא נפלה בשבי יש חשש שהיא נאנסה והיא נאסרה עליו. אז שם בדרך כלל הוא אמור להתחייב, אם תשתבעי אפרקינך, אם תפלי בשבי אני אפדה אותך, ואהדרינך למדינתך, אני אחזיר אותך למדינתך. גם אם הוא לא כתב את זה, הוא מחויב. למה? שהוא תנאי בדין, שהוא חייב לפדות את אשתו. עכשיו, בצד אחד הבעל חייב במזונותיה של אשתו, מצד שני הוא חייב לפדות אותה אם היא נפלה בשבי, מצד שלישי הוא חייב, כשהוא מגרש אותה או שהיא מתאלמנת ממנו, לתת לה כתובה, מנה 200. עכשיו, כשהיא נשבית, הבעל יכול לומר, הוא סבור אולי לומר, בשביל מה גם לשלם עליה ולפדות אותה מהשבי, וגם לתת לה כתובה כשהוא יגרש אותה. הוא אומר שהוא עכשיו נותן לה גט וכתובה, וזהו. וכבר לא אשתו, אז הוא לא צריך לבדות אותה. כשנשבית וחייב לבדותה, ואם אמר הרי גיטה וכתובתה, ותפדה את עצמה בסכום של הכתובה, אינו רשאי. כי ברגע שהיא נפלה בשבי, הוא מחויב לפדות אותה. גם אם הוא רוצה לגרש אותה, זה סבור אחר. הוא יצטרך לתת לה בנפרד את הכתובה. אם היא חלילה לקטה, והיא זקוקה לרפואה, והוא מחויב לרפא אותה, וזה חלק מתשלום המזונות. לכן, אמנם חייב לרפותה, אבל אם אמר הרי גיטה או כתובתה, הוא מגרש אותה ונותנת את כתובתה, ותרפא את עצמה רשאי, כי מכיוון שהוא מגרש אותה, כבר הוא לא חייב במזונותיה, והרפואה זה חלק ממזונותיה. משנה אומרת, מצד אחד, שהעיקר הכתובה, של 200 ושל מנה, זה תנאי בדין, ולכן גם אם הוא לא כתב את זה בשטר, הוא מחויב. מצד שני, כתוב במשנה שהנכסים משועבדים, אפילו שלא כתוב שהוא משעבד את הנכסים לכתובה, שהיא יכולה לגבות מהנכסים שלו את כתובתה. לכן שואלת הגמרא, לפי מי נשנתה המשנה שלנו? מני? תחילת המשנה, שאומרת שגם אם לא כתוב כתובה שהוא מתחייב למנה או 200, בכל זאת הוא מחויב, זה לכאורה רק מודעתו של רבי מאיר, הידה אמר, שאדם מחויב לתת את הכתובה מנה או 200, הוא לא יכול בשום פנים ואופן שלא להיות מחויב, וגם אם היא מוכלת לו, זה לא נקרא מכילה, הוא מחויב לתת את זה. דאמר, כל הפוחת לבטולה מ-200 ולאלמנה מנה, מישהו מתנה עם אשתו שמקדשת על מנת שהכתובה תהיה פחות מ-200 לבטולה, או פחות ממנה לאחת שהיא לא בטולה. והתנאי הזה בטל, כי הוא מתנה נגד התורה. לפי דעתו של רבי מאיר, בדף נון וב, כתובה היא מהתורה, ההתחייבות הזאת, ולכן כיוון שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, התנאי שלו בכל מקרה בטל, ואף על פי כן, אם בא להארז או בעילת זנות, כי הסמיכות הדעת שלה, שהוא לא נותן לה מנה או 200. רואים פה שרבי מאיר הוא זה שסובר, שאי אפשר לפחות ממנה או 200. למה לא ייתכן שזה דעתו של רבי יהודה? כדי, אם תרצה לומר שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי יהודה שחולק על רבי מאיר, האמר רבי יהודה, אם הבעל רצה, הוא כותב לה בתולה שטר כתובה של 200, אבל והיא יכולה למחול לו, והיא כותבת לו שטר אחר, או בכתובה בעצמה, התקבלתי ממך מנה. זה כמו שובר, כמו קבלה. קיבלתי ממך כבר חצי, אפילו שהוא לא נתן לה. היא יכולה למחול מנה מתוך ה-200, והיא תקבל, אם הוא ימות או יגרש אותה, רק כתובה מנה. ולאלמנה, אם הוא מתחתן עם אלמנה, הוא יכול לכתוב לה בכתובה שהוא מתחייב למנה, והיא כותבת על שטר אחר או על הכתובה בעצמה, התקבלתי ממך 50 זוז, שזה שובר, אפילו שבאמת הוא לא פרה לה כלום. יכולה למחול על חלק מהכתובה. אז לכאורה, לפי דעת רבי יהודה, אדם שלא כתב כתובה 200 או מנה, לכאורה, היא יכולה למחול לו. במשנה שלנו נראה לכאורה שהיא לא יכולה למחול. הגמרא תתרץ בהמשך, שרבי יהודה מודה שאם היא לא מוכלת, אז גם אם הוא לא כתב לה כתובה, הוא מחויב לה. וזה מה שמשנה כאן אומרת. המשנה לא אומרת שמדברים פה שהאישה מוכלת או לא מוכלת. מדברים פה בסך הכל שהוא לא כתב לה כתובה, ולכן הוא מתחייב לה את המנה או 200. ולכן המשנה באמת כן יכולה להסתדר גם עם רבי יהודה. כי רבי יהודה לא דיבר על המקרה שהיא לא מוכלת, דיבר על המקרה שהיא כן מוכלת. ורבי יהודה מסכים שאם היא לא מוכלת, גם אם הוא לא כתב שטר, הוא מחויב לה. וזה מה שגמרא תתרץ בהמשך, שמשנה יכולה להסתדר אפילו כמו רבי יהודה. אימא סייפה, עכשיו תאמר לי את החלק השני של המשנה, שזה לכאורה מסתדר רק לפי רבי יהודה. שאפילו שהוא לא כותב לה בכתובה, שהוא מתחייב שהנכסים שלו משועבדים לחוב שבכתובה, שהיא תוכל לגבות מהנכסים שלו, אף על פי כן הנכסים שלו כולם משועבדים, וזה לכאורה כמו דעתו של רבי יהודה. כתוב שאם הוא כתב לה, שהוא משעבד לה רק שדה שווה מנה, תחת החיוב שהוא מחויב 200 זוז. ולא כתב לה, כל הנכסים שיש לי, דעית לי, יהיו אחראים לכתובתך, בכל זאת הוא חייב. כי הנכסים שלו כולם משתעבדים, גם אם הוא לא כותב את זה, שהוא תנאי בדין, שהנכסים שלו כולם משועבדים לכתובה של מנה או של 200. ההלכה הזאת, לכאורה, טען רק לפי דעתו של רבי יהודה, דאמר, לגבי סתם שטר רחוב, לא כתובה, סתם שטר רחוב, שאדם מלווה כסף לחברו, והוא לא כתב, הלווה לא כתב למלווה שהוא משעבד את כל הנכסים שלו לחוב, ואם הוא לא ישלם, המלווה יוכל ללכת ולגבות מהקרקעות. לפי דעתו של רבי יהודה, גם אם זה לא כתוב, הנכסים של הלווה משתעבדים למלווה, וזה שלא כתוב אחריות זה טעות סופר, הוא שכח לכתוב. אבל גם אם זה לא כתוב, הנכסים של הלווה משועבדים למלווה, ואם הלווה לא ישלם, המלווה יוכל לגבות מנכסיו. ולכאורה זה הסיבה שהמשנה אומרת שאישה גובה את הכתובה מכל נכסיו, גם אם הוא לא התחייב שנכסיו משועבדים, כי זה טעות סופר, ובאמת כל נכסיו משועבדים. דהי רבי מאיר, שחולק על רבי יהודה, האמר ששטר שלא כתוב בו אחריות, זה אומר שבאמת אין שיעבוד. לאו טעות סופר הוא. אלא, באמת, הוא לא משעבד את נכסיו. במסקנה הגמרא מתרצת שהמשנה יכולה להתאים גם עם דברי רבי מאיר, שסובר שאם הוא לא כתב שהנכסים שלו משועבדים לחוב, הנכסים באמת לא משועבדים. כי המשנה לא אומרת שאם הוא לא כתב שהנכסים אחראים לכתובה, חייב לשלם מנכסים שהוא כבר מכר אותם. כתוב שהוא חייב. ייתכן שהוא חייב מהנכסים שקיימים בידו. נכסים בני חורין. נכסים שיש לו, ולא נכסים שהוא מכר לאחרים, תאמר שהם היו משועבדים לחוב, ולכן האישה תוכל לגבות מהם. בכל אופן, איפה מצאנו את הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, האם שטר שלא כתוב בו שהלווה משעבד למלווה את כל הנכסים שלו שיהיו משועבדים לחוב, איפה מצאנו את הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, האם זה טעות סופר ובכל זאת הנכסים משועבדים או לא? דתנן, אדם הולך ברחוב, הוא מצא שטרי חוב, שטרות, על סכום כסף גבוה, שלווה מסוים חייב לשלם למלווה. שוקל האם להחזיר את השטרות למלווה שיוכל לגבות מימי הלווה. אבל אולי הלווה כבר שילם, והמלווה הביא לו את השטר, ואולי הלווה הוא זה שאיבד את השטר. אז תלוי. אם יש בהן, באותם שטרות, אחריות נכסים, הלווה שלקח את הכסף, שיאבד את נכסיו למלווה, שאם הוא לא ישלם, המלווה יוכל לקחת מהנכסים שלו, ולא רק זה, אלא הנכסים שלו בשעת ההלוואה משועבדים לחוב, גם אם הוא מכר אותם, המלווה יוכל לגבות מהלקוחות. אם כן, גם אם הלווה מודה, לא החזרתי את החוב, אף על פי כן לא יחזיר המוצא את השטר למלווה. למה? הרי הלווה מודה שהוא חייב עדיין את הכסף למלווה. אתה יודע למה? שבית דין נפרעים מהן. זאת אומרת, ייתכן שהלווה שילם את כל החוב למלווה, והמלווה הביא לו את השטר. והשטר נאבד ללווה, והמוצא מוצא את השטר, אומר הלווה למוצא, תן את זה למלווה. למה? אתה רוצה שהוא יגבה ממך עוד פעם? לא, יש לי קנוניה איתו. תכן שהוא סיכם עם המלווה הרי השטר הזה אומר שעדיין הלווה לא שילם. הרי בזמן ההלוואה היו ללווה קרקעות. אחר כך הוא מכר אותם. לך קח את הקרקעות האלה מאותם קונים. ונתחלק בינינו ברווחים. ואז אותו מלווה ילך ללקוחות שקנו את הקרקעות ויגבה מהם את הקרקע. שלא כדין, כי בפועל הלווה כן שילם כבר. בגלל שחוששים שאפילו שהלווה שילם, הוא אומר שהוא לא שילם, כדי שהמלווה יוכל לגבות עם השטר הזה קרקעות. לכן שהמוצא לא ייתן את השטר למלווה. אבל אם הן בהם אחריות נכסים, לפי דעת רבי מאיר, מכיוון שלא כתוב בשטר שהנכסים אחראיים לחוב, אז הם באמת לא אחראיים. אם כן, מה הבעיה? אם הלווה מודה, לא שילמתי למלווה עדיין, המוצא ייתן את השטר למלווה, יחזיר, שאין בדין נפרעין מהם, כי אין לחשוש לקנוניה בין הלווה למלווה, שבהם לגבות קרקעות שנקנו אחר מועד ההלוואה על ידי הלקוחות, אין חשש שהמלווה יגבה מהם ויתאם את זה ביחד עם הלווה כדי לחלוק ברווחים, כי הרי מכיוון שאין שיעבוד, לא יגבו נכסים שקנו אחרי זמן ההלוואה, כי הנכסים האלה לא היה להם שיעבוד. אלה הם דברי רבי מאיר. וחכמים שהם כולם חלקו על רבי מאיר, ובדורו של רבי מאיר אחד מהחכמים היה רבי יהודה, והוא מבין החכמים והוא חולק על רבי מאיר כמו שרשי כותב. הם אומרים, מה זה משנה אם כתוב בשטר שהקרקעות של הלווה משתעבדים למלווה? גם אם לא כתוב הם משועבדים למלווה. ולכן אחד זה ואחד זה, בין אם שטר שיש שיעבוד על הנכסים של הלווה ובין שטר שאין, לא יחזיר המוצא את השטר למלווה גם אם הלווה מודה שהוא לא שילם. שהרי בית דין נפרעים מהם גם משטר שלא כתוב עליו, שהנכסים משועבדים להלוואה, ואם תחזיר את זה למלווה הוא יגבה מהלקוחות את הקרקעות שהם קנו מהלווה, שלא כדין. בכל אופן מצאנו כאן את הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, האם שטר שלא כתוב בו שהנכסים של הבעל חוב משתעבדים לחוב, האם הם בכל זאת משתעבדים או לא? ואם כן, מצאנו שבמשנה שלנו שכתוב שגם אם הבעל לא כתב לאישה בכתובה, כל הנכסים שלי אחראים לכתובה, אף על פי כן הנכסים שלו כולם אחראים לכתובה, כי יש שיעבוד על הנכסים של הבעל שהם משתעבדים לכתובה, לכאורה זה לא מתאים עם דעתו של רבי מאיר, שהוא סובר שזה לא משתעבד אם זה לא כתוב בשטר מפורש. ואם כן לכאורה רישא, תחילת המשנה זה כמו דעתו של רבי מאיר, ששם כתוב שאי אפשר שהאישה תמחל לכאורה, כתוב שגם אם הוא לא כתב לה שהוא נותן לה מנה 200, בכל מקרה הוא חייב, משמע שגם אם היא תמחל זה לא יועיל, אז אם כן זה כמו דעתו של רבי מאיר, כי אפילו רבי יהודה זה כן מועיל אם היא מוכלת, והסיפה שכתוב שגם אם לא כתוב מפורש בשטר שהנכסים של הבעל חוב משתעבדים לחוב, בכל זאת הם משתעבדים, זה לכאורה רק כמו דעתו של רבי יהודה. וכי תאם, האם תרצה לתרץ שהמשנה כולה כמו דעתו של רבי מאיר, ולכן בהתחלה כתוב שהאישה לא יכולה, לכאורה, לא יכולה למחול על הכתובה, ולכן גם אם הוא לא כתב לה בשטר, מנה 200 הוא חייב לתת לה את זה, ואם כן תשאל לכאורה, הסיפה זה לא כמו דעתו של רבי מאיר, כי שם כתוב שגם אם לא כתב שהנכסים שלו אחראיים לחוב, בכל זאת הם אחראיים, שזה לכאורה לא מתאים עם דעתו של רבי מאיר, תאמר ששני לי לרבי מאיר בן שטר כתובה, שאפילו אם הוא לא כתב שנכסים משועבדים, בכל זאת הם משתעבדים, כי זה תנאי בדין ותקנת חכמים, שהוא חייב לתת כתובה, לסתם שטרות של הלוואה, ששם באמת סובר רבי מאיר, שאם הלווה לא שיעבד את נכסיו למלווה, המלווה לא יוכל לגבות, מהנכסים שנקנו על ידי הלקוחות. אבל הגמרא דוחה את האפשרות הזאת, ולכן בהמשך תביא תירוץ אחר. ומשני לי, וכי רבי מאיר יש לו את ההבדל הזה בין כתובה לשאר שטרות, והתניא. חמישה כאלה שגובים כסף, לא יכולים לגבות מקרקעות שנמכרו ללקוחות, ולומר ללקוחות, חבר'ה, הקרקע שקניתם היה להם שיעבוד, שמשועבדים אליי, כי המוכר שלכם היה חייב לי כסף. יש חמישה מקרים שאין דבר כזה, אלא הם גובים רק מן המחוררים, מחוררים למלשון בני חורין, רק מקרקעות שנמצאים ברשותו של הבעל חוב בזמן תביעת החוב. ואלו הן, אפילו כאלה שגובים על פי שטר, בכל זאת הם גובים רק מקרקעות שנמצאים ברשותו של החייב, ולא קרקעות שנמכרו ללקוחות. כי הקרקעות האלה לא היה להם את השיעבוד, זאת אומרת השיעבודים האלה לא, אין אותם, הם לא חלים על הקרקעות של הבעל חוב. איזה חמישה דברים? מקרה הראשון והשני זה פירות ושבח פירות. מדברים כאן על שדה שנגזלה. הגזלן מכר את השדה ללוקח, והוא אמר לו, אם יבואו לגבות ממך את השדה, אני אחראי להחזיר לך את דמי השדה. והגזלן גם משעבד את כל נכסיו לאותו קונה. אם ייקחו ממך את השדה, כל הנכסים של הגזלן משועבדים לשלם ללוקח על זה שגבו ממנו את השדה. ואחר תקופה בא נגזל אל הלוקח, אומר לו, אדוני, השדה שקנית מהגזלן היא שלי, והגזלן גזל אותה ממני, תחזיר לי אותה בבקשה. אומר לו הקונה, בוא נלך לבית הדין, בוא נבדוק את העניין. הולכים, בודקים ומגלים שזה באמת נכון. אומר הקונה לנגזל, באמת אני יחזיר לך את השדה, ועוד יש לי על זה אחריות, הגזלן עוד חייב לשלם לי כל הקרקעות שלו משועבדים, הוא חייב להחזיר לי את מה ששילמתי לו. אבל יש לי אליך איזושהי טענה, זאת אומרת, אני הרי השקעתי בשדה, יש כאן פירות. אומר לו בעל השדה, תודה רבה, זה לא בעיה שלי. אז הוא בא לתבוע מהגזלן, אומר לו, אתה מכרת לי את השדה שהיא לא שלך, אני בינתיים השקעתי, לקחו ממני גם את השבח וגם את הפירות. אז ככה, אומר לו הגזלן, תראה, הקרקע עצמה מכרתי לך אותה באחריות, לקחו אותה ממך, אני נותן לך קרקע במקומה. אבל על השבח שהשבחת את השדה והפירות, זה אני אמנם אשלם לך, אבל בעוד שעל הקרקע עצמה, הגזולה שמכרתי לך, אני, אם אין לי קרקעות ואין לי כסף להחזיר לך, אתה תוכל ללכת לקונים האחרים שקנו ממני קרקעות ולגבות מהם, כי הקרקעות שהם קנו ממני משועבדות לשלם את החובות האלה, את השבח והפירות שהשבחת וקיבלת פירות וגזלו את זה ממך, והנגזל לקח את זה ממך, כי זה בעצם השדה שלו, לא גזלו את זה ממך, הוא לקח את זה ממך ובצדק, זה אני אמנם צריך להחזיר לך, כשיהיה לי אני אחזיר לך, אתה לא יכול ללכת ולגבות את זה מהלקוחות, כי זה דבר שגובים רק מבני חורין, רק מדברים שהיו ברשותו של הגזלן, בזמן פיראון האחריות שהוא התחייב להחזיר. וזה פירות ושבח פירות, הפירות של השדה, ומה שהוא שיבח, זיבל וחרש בשדה, זה גובים רק מהנכסים שהם בידיו של הגזלן, ולא מנכסים שהוא מכר לאחרים. מקרה שלישי, והמקבל עליו לזון את בן אשתו ובת אשתו, מתחתן עם איזו אישה שכבר יש לה ילדים, והוא מקבל על עצמו לפרנס אותם. תחייב. אף על פי כן, אם אין לו לשלם, לא הולכים לקונים שקנו ממנו קרקעות וגובים מהם מהקרקעות האלה כדי לפרנס את הבן והבת של אשתו, שהוא התחתן את השכבה אל הילדים. אלא רק מנכסים בני חורין מפרנסים אותם. מקרה רביעי, שטר הלוואה, קוראים לזה גט חוב, שאין בו אחריות. שטר הלוואה, אדם מלווה כסף ללווה, הלווה כותב לו שטר, אבל הוא לא כותב לו שהנכסים שלו אחראים להלוואה. מה אתה אומר? זה טעות? ויכוח רבי מאיר ורבי יהודה, אם אחריות היו צופר או לא. לפי דעתו של רבי מאיר, אחריות זה לא טעות צופר. אלא אם לא כתוב אחריות, אז אין אחריות. זאת אומרת, הנכסים לא אחראים. ואם כן, כשהמלווה בא לגבות מהלווה, והלווה אומר לו, אין לי, תן לי קרקע, אין לי, אבל בזמן ההלוואה כן היה לך קרקע, לכן הלוויתי לך. אומר, אין בעיה, לך ללקוחות. אומרים לו הלקוחות, אדוני, תביא את השטר. בודקים את השטר, לא כתוב כאן שהלווה משעבד לך את הנכסים שלו, אז הנכסים לא היו משועבדים. זאת אומרת שרבי מאיר הוא זה שאומר כאן את הברייתא הזאת. כי לפי רבי יהודה אם לא כתוב שהנכסים אחראים, זה טעות סופר, אבל הם כן אחראים. זאת אומרת שהברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי מאיר. ואף על פי כן אומר רבי מאיר את המקרה החמישי, וכתובת אישה שאין בה אחריות, גם אותה לא גובים מנכסים שנמכרו, די מנכסים משועבדים. מן שמעת לי, מי הוא זה שאנחנו שמענו שהוא אומר את המקרה הרביעי, דאמר, אחריות לאו טעות סופר הוא, אם הוא לא קיבל אחריות אז אין אחריות. דעתו של רבי מאיר וקטן, המקרה החמישי, שגם כתובת אישה, אם לא כתוב שהנכסים שלי אחראיים לתשלום הכתובה, הם באמת לא יהיו אחראיים. אז אין הבדל בין כתובת אישה לשטר רחוב רגיל. אז במשנה שלנו שמצד אחד תחילתו משמע שהוא כמו רבי מאיר, שאישה לכאורה לא יכולה לוותר על הכתובה שלה, אז זה כמו רבי מאיר. מצד שני, כשכתוב שאם הוא לא אמר כל הנכסים שלי אחראיים לתשלום הכתובה שלך, אף על פי כן הם כן יהיו אחראיים, משמע שזה רק כמו דעתו של רבי יהודה. אמנם לא כתוב ממש שהם אחראיים, אבל כתוב שהוא חייב, אף על פי שהוא לא כתב שנכסים שלו אחראיים, הוא חייב מפני שהוא תנאי בדין. מתרצת הגמרא, המשנה שלנו מסתדרת גם כמו רבי מאיר וגם כמו רבי יהודה. איבה הייתה עם הרבי מאיר ואיבה הייתה עם הרבי יהודה, ונתחיל עם רבי יהודה. איבה הייתה עם הרבי יהודה, אז אם כן, מצד אחד החלק השני במשנה מסתדר מצוין, שכתוב שגם אם הוא לא כתב לכל הנכסים שלי אחראיים לכתובה שלך, אף על פי כן חייב מפני שהוא תנאי בדין, ורבי יהודה סובר את זה גם לגבי שאר שטרות. שבן אדם לא כתב שהנכסים שלו אחראיים לחוב, הם אחראיים. זאת אומרת, אפשר לגבות גם מקרקעות שהוא מכר לאחרים מזמן החיוב, מזמן שהוא התחייב, כי הם כולם משועבדים לאותו חוב. מה שלא מסתדר בדבריו של רבי יהודה, שהוא הרי אומר שאם אישה כותבת לבעלה, התקבלתי ממך 100 זוז. זאת אומרת, אתה היית חייב לי בכתובה 200, כאילו קיבלתי ממך 100. ואתה חייב לי עכשיו רק 100, אומר רבי יהודה, זה בסדר גמור. אומרת הגמרא, נכון, כי הטעם שם היא מוותרת לו במפורש, כתבה לי התקבלתי, אבל אחר במשנה לא, היא לא כתבה לי התקבלתי. היא לא מוותרת לו, רק שהוא לא כתב לה כתובה. אז אומר רבי יהודה, שהוא חייב לתת לה 200, או מנה. זה לפי רבי יהודה. אם תרצה, היא בית. אימה, רבי מאיר, תוכל גם לומר שהמשנה שלו מסתדרת כמו דעתו של רבי מאיר, ותחילת המשנה ממש לכאורה מסתדר כמו דעתו של רבי מאיר, שסובר שאישה בכלל לא יכולה לוותר על החלק של הכתובה שלה. גם אם היא אומרת, התקבלתי, בכל זאת צריך לתת לה את כל המאתיים, את כל המנה. ומה שבהמשך המשנה כתוב, שאם הוא לא מתחייב למפורש בכתובה, שהנכסים כולם אחראים לתשלום הכתובה שלה, בכל זאת הוא חייב מפני שהוא תנאי בדין, שים לב, לא כתוב שנכסיו משועבדים. כתוב חייב, מה חייב דקטן? היא גובה מנכסים המכוררים, נכסים שיש ברשותו, בני חורין, לא נכסים שמכר לאחרים. מה שמכר לאחרים באמת אין עליהם שיעבוד. כי הוא לא התחייב לה שהנכסים שלו היו משועבדים לכתובתה. במשנה למדנו שבעל מתחייב לפדות את אשתו אם חלילה נופלת בשבי. וגם אם הוא לא כתב לה את זה וכולי, בכל זאת הוא חייב לפדות אותה, ואם הוא לא כהן, הוא מחזיר אותה להיות אשתו. למה? יתנאי בדין. שחייב לפדות אותה. אמר אבו עד שמואל, אבא של שמואל אמר הלכה, אשת ישראל שנאנסה אמורה להיות מותרת לבעלה, כי אם היא נאנסה היא לא נאסרת על בעלה אם הוא לא כהן. בכל זאת מחדש אבו עד שמואל שהיא נאסרת מספק, כי חוששים חיישינן שמה אומנם תחילתה היה באונס וסופה אולי היה ברצון, ואם סופה היה ברצון, היא נאסרת על בעלה, כי אם היא נטמעה ברצון, היא נאסרת על בעלה גם אם הוא לא כהן. משואת הגמרא, הייתי והיא רב, רב הקשה לאביו של שמואל, חברו. הרי רב ושמואל היו חברים, כידוע. הקשה רב לאביו של שמואל, אבו עד שמואל. הבעל הרי מתחייב בכתובה, אם תשתבעי, אם היא תיפול בשבי חלילה, אפרקינך, הוא יפדה אותה. ו... או תבינך לי לאינטו, אני אחזיר אותך לי להיות לי לאישה. מתי? ברצון, אם היא נבלה, היא נאסרת עליו בוודאי. באונס, אתה אומר שהיא גם נאסרת, כי חוששים אולי סופה ברצון. באיזה מקרה זה מדובר? אבו עד שמואל השתיק. קרי רב על ידי אבו עד שמואל, אז רב בעצמו ששאל את השאלה ולא קיבל תשובה, אמר על אביו של שמואל, למה אתה שותק? אני אומר לך את הפסוק באיוב, שרים עצרו במילים, למרות שהיה להם מילים לומר, וכף ישימו לפיהם. למה הוא לא ישיב? מה היית לי ממה? מה הוא היה יכול להשיב? הוא היה יכול להשיב שזה לא דומה מקרה של אישה שוודאי נאנסה, שהיא נאסרת על בעלה, כחושבים שמה סופה אלה רצון, לשבויה, כי בשבויה הקלו, כי אתה לא יודע שהיא באמת נאנסה. זה רק ספק. ולכן היא מותרת, כי יש פה ספק בכלל למיני תמאה, ולכן לא אוסרים אותה. בסדר, אז שמואל, אביו של שמואל לא השיב, אבל אביו של שמואל אומר כאן יסוד מעניין. אפילו אם היא נאנסה, היא נאסרת על בעלה גם אם הוא לא כהן. שתמיד ידוע לנו שרק לכהן, אם היא נאנסה, אשתו נאסרת. על ישראל, אם זה היה באונס, היא לא נאסרת. בא אביו של שמואל ואומר, היא כן נאסרת, כי חוששים שסופה היה לרצון. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? התורה המפורש אומרת, שאם זה באונס, היא לא נאסרת על בעלה. אז הוא לבוא את שמואל, אונס דשריה רחמנה, שהתורה מתירה אותה לבעלה. איך משכחת לה? באיזה מקרה זה מדובר? אם אתה אומר שתמיד חוששים שמה, סופה היה לרצון. מתרצת הגמרא, מדובר כגון שמעידים עדים, דקאמרי עדים, שהם ראו שצווחה מתחילה ועד סוף הבעילה. ואז היא באמת מותרת. אומרת הגמרא, החומרה הזאת של אביו של שמואל, שהיא נאסרת על בעלה גם אם זה היה באונס, כחושבים שמה סופו לרצון, הוא פליגה דה רבה, רבה חולק עליו, רבה מקל. דאמר רבה כולה מאוד מופלגת. כל שתחילתה היה באונס, היא כבר לא נאסרת על בעלה כתחילתה באונס. אפילו וסוף ברצון, ואפילו היא אומרת תניחו לו שהיא למלא נזקק לה, היא סוחרתו מותרת. מה היא טעמה? באמת התחלה היה באונס, יצר הלבשה, זה נקרא האונס. תני כבתי דרבה. תורה אומרת, על אשת איש שנטמעה, והיא לא נתפסה, זה לא היה באונס, לכן היא אסורה לבעלה. היא, מכיוון שהיא לא נתפסה באונס, אלא זה היה ברצון, היא נאסרת. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל. שאמר משום רבי ישמעאל, תורה אומרת על אשת אי שנטמעה, והיא לא נתפסה, זה לא היה באונס, היא אסורה על בעלה. הנתפסה, אם זה כן היה באונס, היא מותרת על בעלה. מדייקים, והיא, רק אם לא נתפסה אסורה, אבל אם נתפסה מותרת. ויש לך אחרת, שאף על פי שלא נתפסה, אלא זה היה מרצון, אף על פי כן היא מותרת על בעלה. ואיזו זו? זו שקידושיה, קידושי טעות. בעלה קידש אותה בתנאי. איזשהו תנאי. והתנאי לא התקיים. אף על פי שהיא נטמעה ברצון על ידי מישהו אחר. ואם כן, אם היא הייתה אשת איש, לאותו אחד שקידש אותה בתנאי, היא נאסרת עליו כי היא נטמעה ברצון למישהו אחר. אף על פי כן, מכיוון שהיה תנאי והיא לא עמדה בתנאי, הקידושין של הראשון בטלו. ואם כן, זה שהיא נטמעה על ידי מישהו אחר, זה סתם פנויה שנטמעה. ואחר כך, זה שקידש אותה בתנאי, יכול לאחר מכן להתחתן איתה, והיא לא נאסרת עליו. כי זה כמו סתם אחת פנויה שנטמעה, שזה לא גורם שאם מישהו אחר ילך להתחתן איתה, היא תהיה אסורה עליו. וזו שאפילו בנה מבעלה הראשון שהיה לה תנאי איתו אז, בפעם הראשונה שהוא התחתן איתה, נולד להם בן, ובנה מורכב לה על כתפה, ממהנת בבעלה והולכת לבלוג בליגת, ואם כן, זה נחשב שהיא בכלל לא הייתה נשואה לראשון, אלא סתם פנויה. ואם כן, אם אחר כך היא נטמעה ברצון למישהו שני, אז זה נחשב כמו פנויה שנטמעה, אז לאחר מכן אותו אחד שהיא קידש אותה בתנאי, ויש לו ממנה בן, אחר כך מקדש אותה בלי תנאי, והיא לא אסורה עליו. כי כשהיא נטמעה, היא לא הייתה אשתו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אותן נשים, הנינשי, שנתפסו על ידי גנבים, דגנבו גנבי, זה נחשב שהם נטמעו באונס על ידי הגנבים, והן מותרות לבעליהם, שריין לגובריו. אז החכמים שאלו את רב יהודה, אמרו לי לרבנן לרב יהודה, איך אתה אומר שזה אונס? והקממתי אנלאו נעמה, רואים שהם נותנות להם לחם, לא אותם גנבים, משמע שזה מרצון. אומרת הגמרא, זה ממש לא מרצון, אלא זה מחמת יראה, הן פוחדות. שואלת הגמרא, אז למה הן מביאות להם חיצים, והכמשלחון להוגירי, הן עוזרות להם במעשה הפשע שלהם, הן עוזרות להם ונותנות להם חיצים לראות. אומרת הגמרא, זה גם כן מחמת יראה, הן פוחדות, לכן הן מביאות להם חיצים. אבל ודאי, ברגע שהגנבים נותנים להם לברוח לאותן נשים, שבקינו, ואף על פי כן, נזלן מנפשי, הן חוזרות ונשארות עם הגנבים, אז משמע שזה ברצון, ונסירן אסורות אל בעליהם. תנו רבנן ברייתא. שבויי מלכות. רש"י כותב, נשים ששווה המלך לתשמיש. הרי הן כשבויים ומותרות לבעליהם. כמו כזאת שנפלה בשבי, שזה נחשב שהיא באונס, כשנטמעה על ידי השבי, והיא מותרת על בעלה אם הוא לא כהן. אבל גנובי ליסטות, כאלה שהליסטים גנבו אותם, את אותם נשים, הן אינם כשבויים. אלא אנחנו אומרים שהם נטמעו ברצון והם אסורות על בעליהם. שואלת הגמרא ותניא איפכא, ששבויות המלך נאסרות על בעליהם, ושבויות ליסטים מותרות לבעליהם. מתרצת הגמרא ששתי הברייתות מדברות על מקרים אחרים. מלכות המלכות לא קשיא. הברייתא שאומרת ששבויי מלכות מותרות לבעליהם, כי הם ודאי, זה לא ברצון. מדובר במלכות כמו מלכות אחשוורוש, שהוא מלך גדול, ויודעת שלא יישאנה, ובילתה באונס, כותב רש"י. והברייתא שאומרת שהן נאסרות לבעליהם, מדובר במלכות כמו בן נצר, שהוא היה ליסטים, ולקד עיירות ומלך עליהם, ונעשה ראש ליסטים, ועליו נאמר שבויי מלכות הם לא כשבויים, והם נאסרות לבעליהם, כי היא סוברת שהוא התחתן איתה, וניבלת ברצון, כותב רש"י. זה לגבי מלכות המלכות. ליסטות, הליסטות גם כן לא קשיא, מה שברייתא אחת אומרת ששבויי גנובי ליסטות מותרות, וברייתא אחת אומרת שהן אסורות, זה לא סותר. הברייתא שאומרת שהן נאסרות, מדובר בליסטים כמו בבן נצר. תכף הגמרא תשאל, למה קודם אתה קורא לו מלכות? שהיא סבורה שתוכל להתחתן איתו, וכמו שאמר רש"י מקודם, ניבלת ברצון. מה שכתוב, שהיא נאסרת, שהיא לא נאסרת, כי זה באונס, מדובר בליסטים דאלמה. אפילו ליקוחים שלו, כותב רש"י, קשים לה. לפיכך אינה אלא אנוסה. כאן הגמרא מבארת שמצד אחד אתה קורא לבן נצר, התמכר אלי מלך, בתירוץ הראשון של הסתירה בין מלך על מלך, והכה, כאן, כשרוצים לתרץ על ליסטים על ליסטים, קראו לי ליסטים, אתה קורא לבן נצר ליסטים. מתרץ הגמרא, אם כן, בן נצר הוא במידה מסוימת יש בו מלכות, במידה מסוימת יש לו סתם שהוא נחשב ליסטים. לגבי אחשוורוש, כשאתה משווה מלכות על מלכות, בין מלכות אחשוורוש למלכות אחרת, אז כלפי בן נצר הוא נקרא ליסטים, הוא לא נקרא מלך. ליסטים הוא. כי אחשוורוש זה מלך גדול, ובן נצר שהוא מלך קטן, כלפי אחשוורוש נקרא סתם ליסטים. אבל לגבי שאר ליסטים דאלמה, בן נצר, כיוון שהוא קבע שיירות ומלך עליהם, הוא מוגדר כמלך הוא. עד כאן דף נ"א.